אנחנו ביום חמישי, פרשת כי תצא, פרק כ"ג, פסוק כ"ה. כי תבוא בכרם רעך, ואכלת ענבים בנפשך סובך, ואל כליך לא תיתן. גם הפסוק כתוב כי תבוא בכרם רעך, מהפסוק היה אפשר להבין שאדם מגיע לכרם של השני, פשוט נכנס, פותח את השער ונכנס, ואכלת כנפשך כמה שאתה רוצה. ייתכן דבר כזה שאדם יכול להיכנס לכרם של השני ולאכול מה שהוא רוצה? אומר רש"י, כי תבוא בכרם רעך, בפועל הכתוב מדבר. כאן מדובר בן אדם שהוא נכנס כי הוא עובד שם, ובגלל שהוא עובד שם מתירה לו התורה לאכול בעת העבודה כמה שהוא רוצה לאכול. ואיפה אנחנו יודעים שמדובר כאן על פועל? על זה נאמר במדרש, כי ההמשך של הפסוק שמסיים ואומר ואל כליך לא תיתן, וזה אתה מבין שיש כלי אחר שאליו אתה כן נותן. מהו הכלי? של מי אתה כן נותן? לכלי של הבעל הבית אתה נותן, כי אתה עובד אצלו כרגע, אבל אל כליך לא תיתן. וזה למדים שמדובר כאן על כהן.
הוא יכול לאכול
תוך כדי עבודה כמה שהוא רוצה, הוא רעב, הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה, אבל הוא לא יכול לקחת. ואל כליך לא תיתן, מסביר רש"י, מכאן שלא דיברה תורה אלא בשעת הבציר. מה שכתוב כאן שהפועל יכול לאכול כמה שהוא רוצה, מדובר בזמן הבציר, מתי שבוצרים ומורידים את הענבים, זמן שאתה נותן לחיליו של בעל הבית. באותו זמן שאתה מוריד ענבים לתת לבעל הבית, באותו פרק זמן ממש מותר לך להכניס לפה ולאכול. אבל אם בא לדור, אם הבעל הבית הביא את הפועל לא בשביל לבצור ענבים אלא לדור באדמה, או הוא לקשקש. מה זה נקרא לקשקש? יש לפעמים ששורשים מסוימים של העץ מתגלים, ואז לתועלת העץ מכסים אותם, אז הוא קרא לפועל שיחסל את כל השורשים המגולים, ובינתיים יש גם על העץ כבר ענבים שהם בשלים, אפשר אולי לאכול אותם. אומרת לו התורה, לא, אינו אוכל, מותר לו לאכול רק כשהוא בא בשעת הבציר, לא סתם ככה כשהוא עובד בשדה לעבודה אחרת. כנפשך, כמה שתרצה, עוד כמה שאתה רוצה אתה יכול לאכול. סובעך ולא אכילה גסה, זאת אומרת תאכל כמה שאתה שבע. אבל יש אדם שהוא כבר שבע, הוא מלא, הוא מתמלא, הוא מתמלא, זה נקרא אכילה גסה, זה התורה לא התירה לו. פסוק חבב, כי תבוא בקמת רעך, וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעך. כאן מדובר על אותו דבר, אותו רעיון כמו שאמרנו קודם, רק קודם דיברנו על כרם, ופה מדובר על קמה. קמה זה שדה של חיטה, שדה של תבואה. כי תבוא בקמת רעך, אומר רש"י, אף זו בפועל הכתוב מדבר. גם פה המדרש אומר אותו דבר, כי כתוב וחרמש לא תניף על קמת רעך, וזה לומדים שבאותו זמן שאתה מניף חרמש על מה ששייך לבעל הבית, והוא לקח אותך כפועל, שאתה תוריד על זה את החרמש ואתה תקצור לו את התבואה, באותו זמן אסור לך לקצור לקחת לעצמך. פרק כ"ד פסוק א', ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו. אומר רש"י, כי מצא בערוות דבר, אם הוא מצא בערוות דבר באשתו, אומר רש"י, מצווה עליו לגרשה, שלא תמצא חן בעיניו. הוא צריך באמת שלא תמצא חן בעיניו, כי שלא ישאיר אותה וימצא חן בעיניו ויישאר עם הערוות דבר.
מה זה ערוות דבר?
עניין של חוסר צניעות. יש בזה בגמרא, יש מחלוקת בין שלוש תנאים, בין בית הלל, בית שמאי ורבי עקיבא, מה בדיוק הדבר שעליו נאמר, מה הכוונה ערוות דבר. אבל אביב, פשוטו של מקרא, ערוות דבר זה מצא בעניין של חוסר צניעות. סוג ב', ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, אחרי שהיא התגרשה ממנו, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר. אומר רש"י, למה קוראים לו לאיש אחר? אין זה בן זוגו של ראשון. אותו אדם כרגע שלקח את הגרושה הזו, הוא לא בן זוגו של ראשון, הפירוש הוא לא דומה לראשון. הראשון, ברגע שהוא מצא באשתו מעשים מקולקלים, אז הוא הוציא אותה מביתו, והוא למרות שהוא יודע שיש להם מעשים מכל כדי, הוא מכניס אותה לביתו. זה נקרא שאין זה בן זוגו של ראשון, הוא לא דומה לראשון. זה מה שרשי מסיים את דבריו. הוא הוציא רשע מתוך ביתו, וזה הכניסה. פסוק ג', מה יהיה אם, אומר הפסוק, הוא שנאה איש האחרון, וכתב לספר קריטות, ונתן בידה, ושלחה מביתו. או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה. מה יהיה אם עכשיו הבעל השני שהתחתן עם האישה הגרושה, הוא גם שונא אותה וגירש אותה, או שהוא מת ואז היא כרגע אלמנה. אז נראה בהמשך שהתורה רוצה לומר לנו שהבעל הראשון לא יכול כבר לקחת אותה עוד הפעם לאישה. אדם שגירש את אשתו יכול להחזיר אותה, אלא אם כן, אם היא עדיין לא התחתנה עם מישהו אחר. אבל אם היא התחתנה כבר עם מישהו אחר, אז גם אם המישהו אחר הזה גירש אותה, וגם אם מישהו אחר הזה מת ואז היא אלמנה, בכל מקרה לראשון אסור לה לחזור. זה נראה עוד מעט פסוק ד'.
אבל הבעל הראשון לא
מוכרח
לומר בית
עם
מישהו.
לא.
השני כן.
השני, כן. זה מה שרשי אומר. ושנאה האיש האחרון, ורשי כך, הכתוב מבשרו שסופו לסנותה. התורה אומרת לו מה יהיה בסופו של דבר מקודם, שהוא הכניס לביתו אישה כזו שהיא נקראת רשעה, כמו שרשי אמר קודם, אז הסוף יהיה שהוא גם יסנה אותה. ואם לאו, אם הוא לא יסנה אותה, אז מה, הוא יהיה מרוצה מהמצב הזה שהיא נמצאת בו, אז קוברתו, אז היא תגרום לכך שהיא תגבור אותו, שנאמר או כי ימות. זאת אומרת, יש לו שתי אפשרויות, או שנאה או כי ימות. במצב הזה שאתה מכניס לביתו אישה שהיא חושבת,
אז אפשר
דייק
בפה שהבעיה זה כיסוי ראש.
מה?
אפשר דייק בפה שדבר כיסוי ראש.
הרבה דבר זה חוסר צמיות ברבה של מעשים מקולקלים.
הראשון
חתן איתה
ולא
ידע
שיש
בי
הדבר.
אז אישה הרבה לא חמד בכיסוי
ראש.
לא, זה לא הכוונה. אולי בעניינים הרבה יותר... סוג ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא טעמה, כי תועבה היא לפני אדוני ולא תחתי את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. דבר היחיד שלא מובן בו בפסוק בשלושת המילים אחרי אשר הוא טמא, למה זה לא מובן? כי הפסוק הזה אומר שבעלה הראשון לא יכול לשוב לקחתה להיות לו לאישה. בסדר, מה זה אחרי אשר הוא טמא? וזה שהיא התחתנה עם מישהו אחר, זה לא נקרא, למה זה נקרא הוא טמא? היא התחתנה עם מישהו אחר בנישואים כשרים בקידושים, בחובה בקידושים על פי תורה. איזה בעיה יש בזה? למה התורה קוראת לזה אשר הוא טמא? אז רש"י אומר שבמילים האלה אחרי אשר הוא טמא, אז הפסוק מרמז לנו עוד מצב. הפסוק מרמז לנו מצב, רש"י אומר לרבות סוטה שנסתרה. זאת אומרת, אם הבעל הראשון לא גירש את אשתו, אבל מצב הערבה דבר כזו שגורם לו שהוא לא יכול יותר לחיות איתה, כי צריך לבדוק אם היא באמת נטמאה, לא נטמאה, מביאו אותה לבית המקדש שהיא צריכה לשתות מהסוטה, אם היה כל התהליכים ההלכתיים שקדמו לזה. בפרק זמן הזה, עד שלא מתברר מה מצבה, אסור לו לחיות איתה. לומדים את זה ממה שנאמר פה, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוא טמא. אם היא נטמאה, זאת אומרת יש ספק, אולי היא נטמאה, כמו שרש"י אומר, סוטה שנסתרה, עצם הדבר שהיא נסתרה זה אוסר אותה על בעלה, עד שלא יתברר מצבה אם היא באמת טמאה או שלא.